אנחנו במסכת פסחים בדף למזין עמוד ב' למטה. אמר רב אסי, עיסה של מעשר שני, לדברי רבי מאיר פטורה מנחלה, יותר חכמים חייבת בחד. ישנה מחלוקת גדולה מאוד, האם מעשר שני נחשב שייך להקדש ממון גבוה, בשיטת רבי מאיר, ולכן כיוון שזה שייך להקדש, נחשב הקדש, זה פטור מנחלה. דרך חכמים, כיוון שזה לא נחשב הקדש המעשר שני, כעובדה שהאדם אוכל אותו, סימן, כיוון שהוא אוכל אותו, סימן שזה שייך לאדם, ולכן העיסה הזאת חייבת בחלה. מצות של מעשר שני, אם הכינו מצות מקמח של מעשר שני, לדברי רבי מאיר, אין אדם יוצא בידי חובתו בפסח. כי המצווה צריכה להיות שלך, תכף אנחנו נראה לזה מקור. ואומר רבי מאיר, המצה הזאת לא שלך, היא של ההקדש, היא של גבוה. לדברי חכמים, יוצא אדם ידי חובתו בפסח, כיוון שהיא שלך. אתרוג של מעשר שני, לדברי רבי מאיר, אין יוצא בו ידי חובתו ביום טוב. יש דין בארבעת המינים, שארבעת המינים צריכים להיות שלך. ביום טוב ראשון קחתם לכם מעשר שני הוא לא שלך אומר רבי מאיר מעשר שני הוא של גבוה חמורים הוא לא נכון מעשר שני הוא יודע שאתה אוכל אותו זה משהו שלך אז זה מחלוק גם לגבי אתרוג מתקיף לרפפה בשלמה איסה לגבי חלה אני מבין שצריך שזה יהיה שלך לפי שיטת רבי מאיר דכתיב אריסותיכם משלכם את אוגנמי, הסתירו לקחתם לכם, לכם, ושלכם יהיה, אלא מצא, האם יש דין לכם במצא, שהמצא צריכה להיות שלך, מי כתיב מצאתכם? אז למה אתה אומר שאי אפשר לצאת במצא, דעת רבי מאיר, כשהיא מעשר שני? מי אמר שהמצא צריכה להיות בבעלותי, שלי? אולי אי אפשר לצאת את החובה, במצא ששלכת להקדש. אמר רבה, והתאב הרבה אמר בר שלמה, את ללחם לחם, הגזרה שווה. כתיב אכל לחם עוני, כתיב והיית הרפיה באוכלכם מלחם הארץ, שנאמר לגבי הפרשת חלה, מה להלן משלכם, אף כאן משלכם. זאת אומרת שיש דין במצא שהיא צריכה להיות שלך, ואם היא של הקדש לא יצאת את החורה, למסי עלי, אפשר לראות לזרע בברייתא, מפורש, עיסה של מעשר שני פטורה מנחלה, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים חייבת. את הגמרא לא עזר משהו, לא התקדם לו שום דבר. והם נסיים אליי נוח, הבאת לי מקור, שכבר אני יודע אותו, לגבי עיסה, לגבי הפרשת חלה, אנחנו שואלים לגבי מצות. אחי כאמר לי, אנחנו מתכוון להגיד לו, למה מפליגה בעיסה, ואנחנו מפליגה. זאת אומרת, כיוון שנחלקו לגבי הפרשת חלה, נחלקו גם בנושאים נוספים כמו מצה והתרוג, עודים מה שאני אתם. אולי בעצם אפשר לדחות את כל המהלך הזה ולטעון שרק בחלה יש מחלוקת מפורשת בין רבי מאיר לחכמים כי שם כתוב אריסותיכם אריסותיכם פעמיים טרזימני אבל במצב ובאתרוג אני לא בטוח שהדין הוא גם כזה יכול להיות שגם אם מצא שייכת למעשר שני ומעשר שני לדעת רבי מאיר הוא מאוד גבוה יכול להיות שרבי מאיר יודע שאפשר לצאת ידי חובה כי אין דין שיהיה שלך. באי רבי שמעון בן לקיש, מהו שיצא אדם ידי חובתו בחלה של מעשר שני בירושלים? אם אדם לקח, הפריש חלה ממעשר שני בירושלים, במקום שאוכלים את המעשר, הוא רוצה להכין מזה מצה. עלי מדר ביוסי הגלילי, שלמדנו שלתשיטתו יוצאים ידי חובת מצה רק בדבר, שהוא נאכל באמינות, אז בכלל מעשר שני, כיוון שהוא נאכל רק בשמחה, אז הוא לא מתקיים בו לחם עוני, אז ראינו כבר ששיטתו שאי אפשר לצאת ידי חובה במעשר שני. אז לא תיבא לך, אשתה בחולין סתם מעשר שני לא נפיק. אם זה חלה של מעשר שני, מה ברור שלא יצא, אין בעיה. תיבא לך, עלי בדי רבי עקיבא. רבי עקיבא אמר שאפשר לצאת ידי חובה במצא שעשויה ממעשר שני כי הוא חולק על הדרשה של לחם עוני שצריך לאכול אותו דווקא בשמחה, ודבר שהוא דווקא שאפשר לאכול אותו באמינות, ולחם מעשר שני חייבים לאכול אותו בשמחה, ולכן אי אפשר לצאת איזה חובת מצה. על זה חולק רבי עקיבא, אבל אפשר לשאול, כי טיבה אלך על ידי רבי עקיבא בחולין ונפיק, אולי יוצאים ידי חובה בחולין דווקא מעשר שני רגיל, ואם יתמו גם אם מעשר שני הזה יתמה, יש לו נטר מושבות, אפשר להוציא אותו מירושלים ולאכול אותו מחוץ לירושלים. מעשר שני שנטמע אפשר להוציא אותו מחוץ לירושלים, אבל חלה אם היא נטמעה אין התקנה, אין היתר ומושבות ולשרפה אז לה. אולי בגלל זה נגיד שלא יוצאים ידי חובה, לא נפיק, כי יש פה דבר שבעצם הוא לא לגמרי ראוי לאכילה, כי תיאורטית אם הוא יטמע אז אי אפשר לצאת לו ידי חובה. עוד דילמה, אמרינה נועיל ואילו לא קרא לה השם ויתמי, יתלה יתר מושבות ונפיק בהשתנה מנפיק, כיוון שאם היה פה רק מעשר שני ולא חלה, הוא היה יכול לאכול אותו בכל מקום בארץ גם אם זה נטמע, אז עכשיו גם כן הוא יכול לאכול אותו. יקדמרי, יש אומרים, ודאי לא תיבאי לך, וודאי אמרים הנועיל. ודאי אנחנו אומרים שהועיל, ואם זה נטמע, אין לזה תקנה לחלה, אז לכן אי אפשר להכין בזה מצה. אלא הספק הוא אחר. תיבאי לך חלה שלקוחה בכסף מעשר שני. לא שהיא עצמה מעשר שני, אלא שקנו אותה בכסף של מעשר שני. עליו הדרבנה לא תיבאי לך, כיוון דרמרי יתבדה, היינו מעשר. לפי חכמים, בשיטתם זה מעשר שני ממש, מה שנקנה ממעשר שני ושנטמע אפשר לפדות אותו. אז כיוון שאפשר לפדות אותו, אז אפשר רואים שהוא יש לו דין מעשר שני ממש. אז אין הבדל בין משהו שנקנה בכספי מעשר שני לבין מעשר עצמו. אין תכף נראה את זה מפורש במשנה, כי טיבה אל אחליזר ביהודה. למה ריקווה? מה, איפה מקור הדין? נתנן, הלקוח בכסף מעשר שני, אוכל שקניתי אותו בכסף מעשר שני שנטמע, לדעת חכמים ייפדה. זאת אומרת, לדעת חכמים יש לו דין של מעשר שני ממש. אבל יהודה אומר, ייקווה. אין לו אפשרות, אין אפשרות לפדות אותו, אלא זה דבר שאין לו תקנה, ולכן קוברים אותו. רואים שלפי רבי יהודה, בעצם יש לי פירות שאין להם תקנה. חלה, שלקחתי אותה בכסף מעשר שני, אם היא תתאמה, אין לזה תקנה. האם נאמר, מי אמרינה, נועיל והיא לא לקוח, ואם זה לא היה לקוח על ידי פירות ממעשר שני, לא הועיל ולא קרא על השם ויתמי, יש לו יותר ממושבות ונפיק. ונפיק בית. אם זה היה מעשר שני עצמו, לא כסף של מעשר שני, והוא היה נטמע, היה אפשרות לאכול אותו מחוץ לירושלים, אז לכן הוא קשר למתן. עוד אילמה, חד הועיל אמרינן, תרי הועיל לא אמרינן. זאת אומרת שאני לא אומר הועיל, אלא מציאותית עכשיו, מה שלפנינו, אין לו תקנה לרבי יהודה. וכיוון שאין לו תקנה, אולי אי אפשר לצאת בו ידי חובת אכילת מצה. אמר רבא, מסתברא שמעשר אחד. כיוון שהוא חלק מהלכות מעשר, כמו שמעשר שני שנטמע, אפשר לצאת בו ידי חובה, אפשר לאכול אותו מחוץ לירושלים, כך גם הלקוח בכסף מעשר שני שנטמע, גם כן אנחנו נאמר שאפשר לצאת בו ידי חובה, חובת אכילת מצה. תחזור למשנה. המשנה אמרה שאם אדם מכין מצה לשם קורבן תודה או לשם רתיקי נזיר, השאלה למה הוא הכין אותו. אם הוא הכין אותו רק לשם הקורבן, אי אפשר לצאת ידי חובת אכילת מצה. למה? מינה נעימי לי. אמר רבא, אמר קרא, יש פסוק, כתוב ושמרתם את המצות. מה זה ושמרתם? מצה שמשתמרת לשם מצה. מצה שהייעוד שלה זה מצת מצווה. אבל היא עשתה זו, אם אני הכנתי מצה לשם קורבן תודה, או לשם קורבן נזיר, אין משתמרת לשם מצה. הייעוד שלה הוא לא אכילת מצה, אלא לשם זבח, לשם קורבן. ולכן, כי זה מצה שאינה שמורה לשם מצת מצווה, ולכן לא יוצאים בה ידי קורת מצה. ככה שיטת רבה. אבי יוסף מביא דעה אחרת, דברה השנייה, אבי יוסף אמר, אמרת רא שבעת ימים מצות אוכלו. מצה נאכלת לשבעת ימים. איזה מצה היא קשרה בליל הסדר? מצה שתיאורטית אפשר לאכול אותה כל השבוע. יצא זו, מצה של קורבן תודה, של קורבן נזיר, שאינה נאכלת לשבעה ימים. זה מצה של זבח, וצריך לאכול אותו תוך יום אחד, לילה, יום ולילה. לכן אי אפשר לקיים בה מצת מצווה. תנא כבתי דרבה ותנא כבתי דרב יוסף. תנא כבתי דרבה יכול יצריך חובתו בחולות תודה ובריקיקי נזיר, זאת אומרת, הוא שמרתם את המצות. מצה משתמרת לשם מצה, וצתה זו שאינה משתמרת לשם מצה, אלא לשום זבח. תנא כבתי דרב יוסף, יכול יצא אדם ידי חובתו בחולות תודה וריקיקי נזיר, תמוד לומר שבעת ימים מצות אוכלו. מצה נאכלת לשבעה, יצא זו שאינה נאכלת לשבעה, אלא ליום ולילה. שאתה גמרא, לכאורה יש הסבר שלישי, למה אי אפשר לצאת ידי חובה במצה של קורבן, של תודה ושל נזיר. תיפו כלי מלחם עוני, מי שנאכל בענינות. אבל למדנו לפי רבי יוסי הגלילי, שמלחם עוני צריך, מצה צריכה להיות ראויה מסוגלת לאכילה בענינות. ואילו קורבן, יצא זה שאינו נאכל בענינות, אלא בשמחה, אדם שהוא עונן, הוא לא יכול לאכול קודשים, הוא לא יכול לאכול זבחים ולא את המצות האלו. דבר רק רבי עקיבא, כל הדרשה הזאת אמרנו היא רק לפי רבי יוסי הגלילי, אבל רבי עקיבא חולק על כל הדרשה הזאת, זה אמר עוני כתיב, ולכן לשיטתו של רבי עקיבא באמת אי אפשר ללמוד מכאן על לחמי תודה ונזיר. אומרת הגמרא, רגע, יש עוד מקור, תיפוק לי, דאבי עלי מצה עשירה. הרי שהיו מכינים את לחמי התודה ואת חלות ולחמי הנזיר, את המצות, היו בוללים בשמן. אז אם כן זה מצה עשירה, אז אי אפשר לצאת ידי חובת מצה בלב אחי, כי יש בזה שמן. אמר שמואל ברב יצחק, רביעיתי, מתחלקת לכמה חלות. זאת אומרת, היו מביאים כמות של רביעית שמן ובוללים, והכמות שהייתה מקבלת כל חלה של שמן היא כמות מאוד מאוד קטנה, מעט מאוד שמן בפועל בכל חלה, ולכן זה לא משמעותי, זה לא הופך את זה למצה עשירה, זה טיפונת שמן, זה לא זה נשאר עדיין לחם עוני. ותיפוק לדינה נחלות בכל מושבות, הרי כתוב בכל מושבות תכף תוכלו מצות, זאת אומרת המצה צריכה להיות מסוגלת להיות נאכלת בכל הארץ, ואילו קורבן לחמי תודה ולחמי נזיר נאכלים רק ירושלים. אמר שלקי, זאת אומרת רואים מכאן שחלות תודה וריקי נזיר לא נאכלים רק בירושלים, נאכלים בכל מקום שהייתה בו במה, גם בנוב וגבעון, ולכן בעצם תיאורטית הם לחמי תודה ונזיר יכולים לאכל בכל מיני מקומות, ובבחינה הזאת זה יוצא מידי חובת כל מושבותיכם. אמר רבי אליי, שאלתי את רבי אליעזר, מהו שיצא אדם בחלות תודה וריקי נזיר? זה המקרה שלנו במשנה. אמר לי, לא שמעתי. ורבי אליעזר כידוע לא אמר אף פעם דבר שלא שמע מפי רבו. באתי ושאלתי לפני רבי יהושע, אמר לי, הרי אמרו חלות תודה וריקי נזיר שעשה לעצמו, אין אדם יוצא בהם. למה? כי הם מיועדים לקורבן, אם זה למכור בשוק, אמרה המשנה שיוצא בהם. זאת אומרת, אומר רבי יהושע את המשנה שלנו. כשבאתי ותת לי את הדברים לפני רבי אליעזר, אמר לי ברית, ברית זה לשון שבועה, נכון, צודק. הן הן הדברים שנאמרו לו למשה בסיני. זאת אומרת שזה נכון מאוד, זה הלכה למשה מסיני. מי כאן אמר, יש אומרים, שהוא שאל אותו, הוא אמר לו את זה בלשון קושייה. הן הן הדברים שנאמרו למשה בסיני? זה ההלכה למשה מסיני, אתה בטוח? ככה אתה אומר לי הלכה, בלי לנמק, בלי להסביר, ולא טעם הבא, אתה לא צריך לנמק לי משהו, מה זה אקסיומה? טעם המים, מה באמת הסברה? אמר רבה, כל השוק עם לוחמים לך, דבר שאדם הולך למכור אותו בשוק, אז הוא כל הזמן בעמדת אפשרות ככה, אפשרות ככה. הוא אומר, אם מזדבן, אם אנשים יקנו את זה סתם ככה, צוין. ולא מזדבן, אם אנשים לא קונים, אז אני אכין, אני אעשה מזה לחמי תודה לעצמי. אפוק ביואן. אז בעצם האדם לא סגור על זה שזה הולך להיות קורבן, ולכן אפשר לצאת ידי חובה באותם חלות לשם המצווה, לשם מצאת מצווה. אנחנו עוברים להלכות מרור. אלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח. חזרת, תמחה וחרחבינה בעולשים ובמרור. וכל הירקות האלו יוצאים בהן בין שהם לחים, בין שהם יבשים. אבל לא שהם כבושים ולא שלוקים ולא מבושלים, כי אז כבר יוצאת מהם המרירות. ומצטרפים לכזית, אפשר לקחת כל מיני סוגים של מרור ולצרף אותם ביחד לכזית בשביל לצאת ידי חובה, הם יוצאים גם בכלח שלהם, החלק היותר קשה. בדמי ובמעשר ראשון שניתה תרומתו ומעשר שני וכדי שנפדו יוצאים ידי חובה. חברת אומרת הגמרא זה חסה, ולשין זה הינדרי. תמחה אמר רחנה תמחת שמה, חרחבינה אמר יש לקיש את ותדדיקלי, זה סיב שגדל מסוי לדקל. מרור שמופיע במשנה זה מרירת, וכל מיני סוגים של צמחים. תני בר כפרה, אלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח, עולשין ותמחה בחרחלין וחרחבינין וחזרין. רב יהודה אומר, אף עולשי שדה ועולשי גינה וחזרת. אתה גמרה, עולשי גינה וחזרת, אתה בא להוסיף אותם? מה אתה מוסיף? זה כבר כתוב במשנה, כתוב בברייתא, תמנה לרישא. אחרי כמה? אף עולשי שדה, שלא כתובים במשנה, מעמדם כמו עולשי גינה וכמו חזרת, שאפשר לצאת ידי חובה בהם. רבי מאיר אומר, אף אסבס וטורה ומר ירועב. כל מיני ירקות מרים. אמר לרבי יוסי, אסבס וטורה אחד הוא, ומר זהו ירועב. מה שמופיע במשנה המרור, בעצם זה כלול. תן לבי רבי ישמעאל, לרקות אדם יוצא בין חובתו ופסח, בחזרת ועולשים ותמחה וחרחבינין, וחרגינין והרדופנין. רבי יהודה אומר, אף חזרת יולין וחזרת גלין, כיוצא בהן. רבי אלה אומר, משום רבי אליעזר, אף אר קבלין. חזרתי על כל תלמידה וביקשתי לחבר שגם הוא שמע את זה מרבי אליעזר כמוני ולא מצאתי. כשבאתי לפני רבי אליעזר בן יעקב הודע לדבריי שזה גם מרור תקין. רבי יהודה אומר כל שיש לו שרף, כל דבר שהוא יש לו איזה שרף לבן כשמוציאים אותו אפשר להוציא מהירק. רבי יוחנן בן ברוקה אומר כל שפניו מחשיפים אז הוא סימן שהוא מריר. אחרים אומרים כל ירק כמר, יש לו שרף ופניו מחשיפים, וזה בעצם סימנים טובים לזהות את המתירות של המרור. אמר ביוחנן, דברי כל הנלמד, ירק כמר, יש לו שרף ופניו מחשיפים. אמר רונה, הלכה כאחרים, שרק דבר שהוא מר, יש לו כל דבר שיש לו שרף, אתה לא חושבים, הוא מר, ולכן הוא קשר למרור. רבי נשכחי לרבה חברי דירבה, דאבה מהדר המריר, אתה חיפש מרור, חיפש דווקא את המרור שמופיע במשנה. והוא לא, זה לקח לו זמן, זה השקעה, והוא היה אנרגיות למצוא דווקא את המרור שמופיע במשנה ברשימה, בסוף הרשימה מרור. אמר לי, מה דעתיך דמרין פיין, כי אתה חושב שזה יותר מר, זה יותר טוב. וחזרת נע, הרי המשנה מביאה חזרת, וחזרת, תנא ושמואל חזרת, אמר בי יושעיה, שדווקא מצווה היא חזרת. דווקא עדיף לך תחילה, לא לחפש את המרור, לחפש את החזרת. אמר רב, מה היא חזרת? זה חסה. ולמה אנחנו מחזרים עכשיו, הדיסק מחזר דווקא, מהיחסה בחסה, רחמנה היא לבן, אמר משמול בנחמה, אני אמר ביונתן, למה נמלמנים שלו המצרים כמרור, אם שאלו השיעבוד נמשל לחסה, אמר לך, מה מרור זה תחילתו רך וסופו קשה, העלים של החסה למעלה הם רכים, ובתחתית הם הופכים ומתקשים לאט לאט, כך היה שיעבוד מצרים, אז מצרים תחילתן רכה, בהתחלה ניסו לפתות אותנו לשיעבוד, הם משלמים כסף, היו עושים תחושה טובה, בסופה אני קשה. אז אם כן, מה אתה מחפש לי איזה מרור מיוחד? תאכל, תקח חסה, חסה זה הכי טוב, אתה יוצא את זה בחובה, את כל הדרשות וכל המנהגים. לא צודק, אדרבי, אני חוזר לי. אמר לי רב רחום אל הבאי, מה ידע עם מרור מין ירק? כמה המשנה אומרת אלו ירקות? מי אמר שמרור זה דווקא ירקות? אולי אפשר סתם דברים מרים אחרים, למשל מריר אתה דקופיה, שזה מרירות שנמצאת בדג. אז אמרה דוג מידי מצע, מרור הוא מוקף למצע. מה המצע זה גידולי קרקע? אף מרור גידולי קרקע. ואם הארדוף, אולי נקח עץ ארדוף, שהוא עץ מאוד מר. דוג מידי מצע, מה המצע מין זרעים, לא עץ, אלא משהו שהוא זרע, אף מרור מין זרעים. והם הארזיפו, שזה צמח שהוא גדל באדמה בזרעים, אבל הוא צמח רעיל מאוד מאוד, שהוא מסוכן אפילו לפרות. אז מה דומה במצע? מה המצע שיש עליה שם אוכל, ניקחת בכסף מעשר שני, אף מרור שניקח בכסף מעשר שני, זאת אומרת שיהיה עליו שם אוכל. אמר לי רב הרחני לאבאי, האם המרור חד? אולי יש רק סוג אחד של מרור שוצאים מדי חובה. כתוב מרורים, מרורים כתיב, אז בא לי רבות כל מיני ירקות. הם מרורים פרי, אולי רק שניים. ומדי מצא, מה מצא מינים הרבה? יש חמישה מינים שאפשר לפעמים להם מצא. אף מרור מינים הרבה, גם כן במשנה שלנו, מפורטים חמישה מינים של מרור. הרב הרבון אמר רב ירקות שמרו חכמים שאדם יצא בעיני חובתו בפסח, כל הירקות של המרור, כולם נזרעים בערוגה אחת. זאת אומרת, בפשט הוא בא לומר שאין בזה קיליים. ואומר, דלת והוא קיליים, מה זה לא קיליים, אחד עם השני. אמרתי רב, אמר פתאום, חזרת וחזרת גלים, עולשים ועולשי שדה, קרישים וקרישי שדה, כוסבר וכוסבר שדה, חרדל וחרדל מצרי, דלת מצרית ודת לרמוצה, כל הסוגים האלה אינם קיליים זה בזה. זאת אומרת שחזרת וחזרת גלים זה לא קיליים, אבל חזרת ועולשים זה כן קיליים. אסור לזרוע אותם ביחד, למרות שהם כולם סוגים של מרור. החליטה עם הכול הוא בעד העדה די קטני. לא, זאת אומרת כל מה שמופיע במשנה, כל הרשימה הם לא קיליים, מה פתאום? הרי אמר רב זוגות זוגות קטני, המשנה מדברת בזוגות, כל זוג הוא לא קיליים. אבל חזרת וחזרת גלים זה לא קיליים, אבל חזרת עם עולשים. וכן קיליים, אלא מה היא נזרעים? אלא מה התכוון רב לומר שהירקות האלו נזרעים? נזרעים קיל חתן, זאת אומרת בצורה כזאת שזה לא קיליים. אז מה החידוש בזה? שזורעים אותם בערוגה בלי לעבור לסור קיליים? קיל חתן, תנינה, זה משנה מפורשת. ערוגה שהיא בגודל של שישה תפחים, אפשר לזרוע בה חמישה מיני ירקות, חמישה זרעונים. ארבע בארבע ארוחות הארוגה, וזה אחד באמצע. אז יש לנו במשנה שלנו חמישה סוגים של מרור, אז אפשר לזרוע אותם בארוגה אחת, בצורה כזאת שלא רואים הלכי אחד קיליים. טוב, בסדר, אבל מה חידש לנו רב? מה עוד את מענים אלה בזרעים? אולי כל הדין הזה של ארוגה זה רק בזרעים. אבל בירקות לא, בירקות יוציא להם הרבה עלים, אז אולי נגיד שאי אפשר להתיר זריעת חמישה מינים בערוגה אחת. כמה שמלה רב שמותר לממד ירקות על ימי מזרעים. זאת אומרת שירקות יש יותר בעיה של קיליים. הרי לכאורה משמע ההפך, אתנן כל מיני זרעים אין זורים בערוגה אחת, וכל מיני ירקות כן זורים בערוגה אחת. מה עוד יותר מענה מרור מן זרעים מינו? כמה שמלה שזה ירק, ולכן זה מותר. מה והמינה? זרעים סלטתך, למה להגיד שמרור זה סוג של זרעים? ארתנן ירקות, כתוב מפורש שזה ירקות. ותני בר כפרה ירקות, אז ישמול ירקות, בכל הברייתות כתוב ירקות. אז איזה מינה ואמינה לומר שמרור זה סוג של זרעים? את הגמרא החזרת התפריך עלי. קל לדח המנהוריל וסופה להקשות, הרי היא הולכת בסוף ונהיית קשה. אז אולי נגיד שהיא כבר לא אין הדין ירק, אלא הדין זרע, ולכן הייתי ברב חטפי, יוזר לתת להיזרה בערוגה רגילה, וערוגה, וצריך לתת לה שטח יותר גדול, אז אולי אין לה, צריך להחמיר בה, כמו שמצאנו, אולם אמר ביוסי ברחנינה, שקרח של כרוב שהוא קשה, מרחבין או בית רוב, בגלל שהוא גדל, צריך לתת לו שטח יותר גדול, בהלכות כליים, על מה כמעט בסופו להקשות יבין אלה רב קצאי, אז אולי החנה מלגבי החסה, אי אפשר לזרוע אותה בערוגה, וצריך לתת לה שטח יותר גדול, את אליו חטפי, כמה שמונה, זה מה שבא רב להשמיע לנו, שהחסה אף על פי שהיא הולכת וגדלה, אז בכל זאת אנחנו מתירים להתייחס אליה כמין ירק, ולזרוע אותה, יחד עם חמשת ה... יחד עם חמשת המרורים, חמשת סוגי הירקות, בערוגה אחת. אמרנו במשנה שיוצאים ידי חובה במרור בין בלח בין ביבש. אמר בחיזה לא שענו אלא בכלח, אבל בעלים, אם הם מלחים אז הם מרים, הנה, אבנים יבשים לא יוצאים ידי חובה כשהם יבשים. למה לא? וזה גמרא בא מדקתה נשרפה בכלח שלהם, כעוד שברגע מדובר על העלים, ומשהו שבעלים יוצאים בין לחים בין יבשים. דוגמה הפירוש שכאן לפרש, המשנה עסוקה בלפרש את עצמה. כי קטני בין לחים בין יבשים זה רק לגבי כלח. אבל לגבי עלים, אם הם יבשים לא יוצאים ידי חובה. שאלת הגמרא לא נכון, מי טבעי? כתוב מפורש שיוצאים בהן ובכלח שלהם בין לחים בין יבשים לברבים אליהם. אנחנו אומרים לחים יוצאים בהם, יבשים אין יוצאים בהם, ושווים שיוצאים בהם כמושים, אבל לא כמושים ולא שלוקים ולא מבושלים. כלל של דבר, כל שיש בו טעם מרור יוצאים בו, וכל שאין בו טעם מרור אין יוצאים בו. אז רואים שגם רבי מאיר וגם חכמים לא מצאנו שמחלקים בין העלים לבין הכלח, אלא הם דנים בשאלה האם זה לח או יבש, אבל לא מחלקים בין כלחים לבין עלים. אתה אומר, תרגום מהכלח, ואת כל מה שהם מדברים פה לחלק בין לח ויבש, כל זה לגבי הכלח. אבל בעלים, ברור לכולם, אין ספק שאם העלה יתלבש, לא יוצאים בו ידי חובת מרור. תנו רבנן, הם יוצאים בהם כמושים. משום רבי אלעזר ורבי צדוק אמרו, יוצאים בהם כמושים. אחרי שהם קצת טיפה נבלו. באי רבי ברחם אמר שיצא אדם ידי חובתו במרור, שהוא של מעשר שני בירושלים. עלי בדי רבי עקיבא לא תיבא אלך, אשתה במצא דהורה איתה רבי עקיבא טען, שאפשר לצאת ידי חובת מצא במעשר שני, במרור, בזמן הזה, מרור בכלל, זה כל דין המעשות, לא רק בזמן הזה, כל דין מעשות במרור רק מדרבנן, כי מדהורה איתה, רק דגן תירוש ויצא ויש בהן תרומות ומעשות, אז ברור שיוצא מידי חובה, כי תיבא אלך עלי בדי רבי יוסי הגלילי, ומצא דאורייתא בדגן, שזה דין מעשרות דאורייתא, לא יוצאים ידי חובת אכילת מצה במעשר שני. אבל מרור, כיוון שכל דין מעשר ומרור הוא רק ברבנן, אז יוצאים ידי חובת מצה במעשר שני. רבים מה, הכל כאילו רבנן, כן דאורייתא תקום. ומה שלא מועיל מדאורייתא גם לא יועיל מדרבנן. אמר רבה, הסתבר מצה ומרור, מצה ומרור שווים, וכמו שמצה לפי רבי יוסי הגלילי, אם היא מעשר שני לא יוצאים בידי חובה, אז גם מרור, למרות שרק המעשר פה רק מדרבנן, מסתבר הדבר שלא ייצאו בו ידי חובה. הלו?
כן.
הלו?
כן, שומעים אותך רב.
להמשיך?
להמשיך.
אפשר להמשיך או שצריך לסיים?
עוד שתי דקות אפשר להמשיך.
טוב, נראה לי שנעצור פה. בסדר? יום טוב לכולם, שבוע טוב. שבוע טוב.